טוב, היום אנחנו קצת נדבר על מה עושים ילדים במצב מלחמה. מה אומרים לילדים? איך מסבירים להם את כל הסיפור? יש בחז"ל שני דברים. יש בחז"ל שאדם נידון בראש השנה, מה יקרה לו, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצור, מי לא בקיצור, מי במים, מי באש, וכו' וכו'. זה דבר אחד. ועוד דבר כתוב בחז"ל, שאדם נידון בכל יום. ככה יש בחז"ל. זה לכאורה, זה שני דברים סותרים, לכאורה. אם אדם נידון בראש שנה, אז קבעו לו כבר את כל השנה. אז מה זה אדם נידון בכל יום? בראשונים מבואר, שלמשל אם גזרו עליי שאני אקבל, נגיד שאני חקלאי, כן? וגזרו עליי שאני אקבל כך וכך גשם בשדות שלי, כך וכך מים לגידולים שלי במשך השנה, כמה מים גזרו עליי, כמה אני אקבל, כמה תבואה יגדל אצלי בשדה, כמה אוכל יהיה אצלי בבית. אדם נידון בכל יום אם הוא ראוי לקבל את מה שגזרו עליו. זאת אומרת, יש שני דברים, יש לקבל מה שגזרו עליו, ולפעמים דנים אותו האם הוא ראוי לקבל, כי לפעמים הקדוש ברוך הוא את מה שהוא צריך לקבל נותן לו באופן שהוא לא מקבל. דוגמה, כתוב שאם הקדוש ברוך הוא גזר גשם על הארץ, גשם זה לא על אדם פרטי, גשם זה על על הציבור, ולא ראויים לקבל את הגשם, אז הגשם ירד על הים, ירד על הערים. זאת אומרת, ירד על מקום שלא יגדל, שלא יצא מזה כלום. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא גזר שירד גשם, אז ירד גשם. אבל זה לא יהיה עם התועלת. זה לא יהיה עם התועלת, כי נגזר על האדם לא לקבל את זה באותו יום. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא גוזר על אדם, ילד מראש צריך לדעת שמצד אחד, מה שגזרו עלינו בראש השנה, זה מה שיהיה איתנו. מצד שני, כתוב שבשעת סכנה צריך זכויות. זאת אומרת, אם אדם נמצא במקום של סכנה, אז הוא לא יכול לחיות רק על מה שגזרו עליו. במצב של סכנה, הוא צריך זכויות. הוא צריך זכויות. ולכן זה המקור לזה שאם אנחנו נמצאים במצב של סכנה, אז מתפללים. זאת אומרת, למה אני מתפלל עכשיו? בגלל שעכשיו אני צריך זכויות על המצב סכנה. מצב סכנה זה לא המצב, יש מצב נורמלי שזה גזרו עלינו בראש שנה. עכשיו תשאלו, אבל גם מצב סכנה גזרו עלינו בראש שנה. נכון, אבל בכל זאת, כשאדם עומד בתוך הסכנה, זה אחרת מאשר גזרו סתם. מאשר שגזרו סתם. כשאדם עומד בתוך הסכנה. אז כשאדם נמצא בתוך הסכנה, הוא צריך זכויות. אבל הבסיס לכל הדברים, הבסיס לכל הדברים, שאת הפחד, הקדוש ברוך הוא ברא תכונה באדם של פחד. זה אחד התכונות שיש באדם, הוא מפחד. וכשאני נמצא מקום סכנה ומצב סכנה, אז הפחד מתעצם, אז הפחד נהיה מפחד קטן לפחד גדול. והפחד הוא הרבה יותר חזק כשאני נמצא במצב של סכנה, מקום של סכנה. אז הפחד הוא בעיה מאוד גדולה. אני יכול לקחת את הפחד הזה ולהשתמש איתו במקום לפחד מהפצצות, במקום לפחד מהמצב, אני יכול להגיד לעצמי, תפחד מהקדוש ברוך הוא. תשתמש עם כוח הפחד שישתלט עליך. הרי כוח הפחד זה לא החלטה, אני לא מחליט לפחד. כוח הפחד הוא שהפחד משתלט על האדם. האדם לא, לא, זה לא, זה לא החלטה שלנו לפחד. אני שומע אזעקה, אני שומע פיצוצים, אני מפחד. אז הפחד הזה שאני מפחד, כי זה האינסטינקט הקיומי של האדם, אז אני מפחד. צריכים באותו רגע להחליט להשתמש איתו על לפחד מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, באותו רגע, אם אדם מחליט שהפחד שירד עליי הרגע, אני משתמש איתו לפחד מהקדוש ברוך הוא, אני לא משתמש איתו לפחד מהפצצות, זה בעינקו קורה לי, אני מפחד מהפצצות, אבל אני יכול לקחת את הרגשות האלה של הפחד ולהגיד לעצמי, נשתמש עם הפחד כדי לפחד מהקדוש ברוך הוא. ואז יקרה שני דברים. א', אני מתרגל בתוך עצמי את העניין של אמונה בצורה מאוד מאוד נכונה. זה פשוט הזדמנות לתרגל, לעשות פיזיותרפיה של האמונה בתוך הבן אדם, אבל גם זה מייצר זכויות לסכנה. זאת אומרת, בעצם, כשאדם נמצא במצב של סכנה, הוא צריך זכויות, והפחד שאני מפחד מהקדוש ברוך הוא, זה עצמו זכות. זה עצמו דבר שהוא הזכות הכי גדולה שיכול להיות לאדם במצב של סכנה. מה הזכויות של האדם? שהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. הוא לא מפחד מהאדם, הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה עצמו זכות הכי גדולה שיכול להיות לאדם, שהוא הופך את המשתמש עם הפחד, עם הפחד. יש בחז"ל מאמר, כתוב, לא ניתנו רעמים וברקים, אלא כדי לגרום לאדם פחד מהקדוש ברוך הוא. זה אותו רעיון. רעמים וברקים יוצרים אצל אדם סוג של פחד, ואני לוקח את הפחד הזה ומשתמש איתו לפחד מהקדוש ברוך הוא. את אותו פחד שהקדוש ברוך הוא הכניס אותי עכשיו עם המצב של המלחמה, אני לוקח את הפחד הזה ומשתמש איתו כדי לפחד מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, ברגע שילד, ילד שיושב עם פחד, ילד שומע אזעקה, ועכשיו אחרי מה שקרה שהיה כאלה דברים זוועתיים וכאלה דברים קיצוניים מה שעשו לאנשים, וכל מה שקרה פה, ילדים יודעים את זה. זה שילדים, אי אפשר להכביד דבר כזה. ילדים יודעים את זה אפילו יותר טוב מאשר המבוגרים. מה קרה ואיך קרה. וממילא, יש להם סיוטים. יש להם פחדים. אולי גם לי זה יקרה, אולי לאבא שלי זה יקרה, אולי לאחים שלי זה יקרה. הם חיים באיזה שהם סיוטים, באיזה שהם פחדים. והילד צריך פתרון. וכשאני אומר לו, אל תפחד, תבטח בשם, זה פתרון שהוא לא מסוגל, לקיים אותו. הוא לא בדרגה, הדרגה הזאת של השבט במקום של הפצצה ולבטוח בשם, על האור שמח מספרים, הוא לא חי מלחמת העולם הראשונה, השנייה, אבל הוא חי מלחמת העולם הראשונה, האור שמח, הוא היה רב של דווינסק, אנחנו מספרים על האור שמח שבכל ההפגזות, והיה אז הפגזות קשות מאוד, היה הפגזות, גרמנים הפגיזו בכל העוצמה, מספרים על האור שמח שהוא אף פעם לא הפסיק ללמוד, למד רגיל, לא הלך למקלט, לא שום דבר. אז אנשים שאלו אותו, למה הרב לא הולך למקלט? אז הוא אמר, כי לכל כדור יש כתובת. ככה הוא ענה, לכל כדור יש כתובת. ואם זה על הכתובת שלי, אז יגיע גם למקלט. ואם זה לא על הכתובת שלי, אז אני יכול להישאר בבית. אז שאלו אותו, אנחנו גם יכולים ככה לעשות? הבנבטים של דווינסק שאלו אותו, אנחנו גם יכולים ככה לעשות? שאלו אותו בבית, הוא אמר, לא. צריך שיהיה את הדרגה הזאת. זאת אומרת, אדם לא יכול במצב של סכנה להגיד, לכל כדור יש כתובת, ואני לא הולך למקלט. אם אין לו את הדרגה, אז אסור לו לעשות את זה. צריך שיהיה דרגה. לכן אין פתרון להגיד לילד, אי אפשר להגיד לילד במצב של אזעקה, במצב של פיצוצים, במצב ששומעים אפילו הפגזות, אי אפשר להגיד לילד, תבטח בשם. הוא לא בדרגה הזאת. הילד הוא לא בדרגה של לבטוח בשם. ילד לא יכול, זה נכון להגיד את זה, אבל זה לא נכון לקיים את זה, הילד לא מסוגל. שום ילד בנורמלי, הוא לא בדרגה של לשבת במצב של מלחמה ולהגיד אני בוטח בשם. זה דרגה שאין אותה לילדים. אבל הפחד שיש לו מהאזעקה, מהפצצות, מהסיפורים, זה פחד נורמלי. זה לא פחד של דרגה. הוא מפחד. אני רק נותן לו פתרון, זה נקרא לנתב את הפחד. זאת אומרת, בוא תיקח את הפחד שיש לך, ותנתב אותו, תעביר אותו לנתיב אחר, תשתמש איתו בניתוב אחר. לנתב את הפחד זה לא דרגה, זה ילד יכול, גם ילד וגם מבוגר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד אני לא מפחד, אין לנו כזה דרגה, לא יכולים להגיד לכל כדור יש כתובת, אין לנו כזאת דרגה, לאור שמח היה את הדרגה הזאת, לנו אין את זה. הרב אברמסקי, גם כי הוא היה מלחמת העולם הראשונה בלונדון, והוא ישב בבית הדין, ואז היה הפגזות של ה-V2, של מין טילים כאלה שהגרמנים שלחו על בריטניה, ונפל על המקום של בית הדין, על אותו בניין, נפל רקטה, וכולם שם קפצו ורצו, והיה שברי בטון וכל זה, ואברמסקי המשיך לשבת על המקום בלי לזוז, כאילו כלום לא קרה. ושאלו אותו, איך הרב הצליח דבר כזה? אז הוא אמר, דיינים, לפני שהם יושבים לדין, הם לובשים תלית, ככה ההנהגה של בית דין, דיין בבית דין שהוא יושב, היום בבתי דין זה כבר לא ככה, אבל לפי ההלכה, דיינים היו יושבים עם תלית. אז אברמסקי אמר שהוא לובש תלית כשהוא יושב לדון, ויש בה אי רצון שאומרים לפני התלית, ישו בצל כנפיך יחסה. ואני אף פעם לא אומר משהו שאני לא מאמין בו. אם לא הייתי מאמין, לא הייתי אומר. ככה אברמסקי אמר, אני לא אומר דברים שאני לא מאמין. אז שאמרתי, בצל כנפיך יחסה, אז אני ידעתי שאני בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, מה יש לי לפחד? אין לי מה לפחד. כן, זה דרגות של אנשים מאוד מאוד גדולים. אבל אנחנו אנשים פשוטים, והילדים שלנו עוד יותר ילדים, לא יותר מאשר ילדים, ואי אפשר לדרוש מילדים, להגיד להם, תפתח בשם, ואז תפחד, מה שצריך להיות, תפתח בשם. אני לא יכול להגיד לילד דבר כזה, זה לא תשובה בשבילו. אבל להגיד לילד, אתה מפחד, מותר לך לפחד. זה טוב שאתה מפחד, זה נורמלי שאתה מפחד. אבל קח את הפחד הזה שיש לך, ותחשוב, תשתמש עכשיו עם הפחד, כדי לפחד מהשם. זה נקרא לנתב את הפחד. ואם אני מנתב את הפחד, אני אתן לכם דוגמה. אדם עשיר שיש לו כסף, הוא חתם חוזה לקנות דירה בכך וכך מאות אלפי דולרים. ופתאום נכנסו שודדים לעסק שלו, עם אקדחים, מאיימים, תן לי עכשיו את הכסף. האם הוא מפחד רק שהשודדים יהרגו אותו, או שהוא גם מפחד שלא יהיה לו מאיפה לשלם את הדירה? הוא לא מפחד רק שהשודדים יהרגו אותו, הוא גם חושב, אפילו אם לא יהרגו אותי, אבל עכשיו לוקחים לי את הכסף, מאיפה אני אשלם את הדירה שחתמתי חוזה? גם הפחד הזה קיים אצלו, בלי להרגיש זה ככה. הוא גם מפחד מזה, הוא מפחד על החיים שלו, נכון, אבל הוא לא מפחד מזה. ובעצם הפחד השני הוא נכון, אבל הוא לא מביא תועלת. פה, כשאני אומר לילד, תנתב את הפחד על לפחד מהשם, זה דבר שגם מועיל רוחנית, אבל גם עוזר לילד רגשית. הילד, ברגע שילד יודע מה לעשות עם הפחד, כל דבר שיש לנו, אם אנחנו יודעים מה לעשות איתו, אז זה עוזר. עצם שאני יודע מה לעשות באותו רגע, זה עוזר לבן אדם. שעומדים בבית חולים במיון, ופתאום בן אדם מאבד דופק ונופל, ומביאים עגלת החייאה, מתחילים לטפל בו. אז הפחד שהוא ימות קיים, אבל אני יודע מה לעשות, יש החייאה, יש טיפול, יש... אז הפחד מנותב לתוך משהו. אני לא סתם מפחד, אלא אנחנו מנתבים את זה לתוך נעשה החייה. כשמנתבים את הפחד, הבן אדם שעומד עם פחד ולא יודע מה לעשות איתו, הוא נורא מסכן, נורא קשה לו. ולילד זה טראומה. הבעיה עם ילדים שהם לא יודעים להכיל דברים. קשה לילד להכיל קשיים. ילד מאוד מאוד קשה לו להכיל קשיים. ולכן טראומה על ילד משפיעה הרבה יותר מאשר על אדם מבוגר. ולכן ילד בסיכום גדול מאוד עם הטראומה. וכדי שילד לא יהיה בסכנה, אני צריך לתת לו ניתוב, מה הוא עושה עם הטראומה שלו, לאן הוא הולך עם זה. והניתוב הכי טוב זה לנתב אותו, להגיד לו, תשתמש עם הפחד הזה כדי לפחד באותו רגע מהקדוש ברוך הוא. למה? כי אם תפחד מהשם, אז יהיה לך זכויות. במצב סכנה, איך אדם יכול להינצל במצב של סכנה? על ידי הזכויות. זאת אומרת, הזכויות הם הדבר שיכולים להציל את הבן אדם במצב של סכנה. זה חלק אחד. חלק השני, יש ילדים שאומרים, אני לא מסוגל לחשוב כלום, אני לא מסוגל להרגיש כלום, אני רק מפחד. צריך לתת לילד הרגשה שאם הוא מפחד והוא לא מסוגל להשתלט על הפחד, צריך לתת לו הרגשה שהוא נורמלי ומותר לו להרגיש ככה. זאת אומרת, מאוד אסור לזלזל בזה. אסור לתת לילד הרגשה, זה לא צודק שאתה מפחד, אתה לא צריך לפחד, זה לא בסדר שאתה מפחד. מאוד חשוב לתת לילד הרגשה שהפחד הזה שהוא מרגיש הוא דבר נורמלי ומותר שזה יהיה וזה בסדר. מאוד מאוד חשוב שילד ירגיש שמותר לו לפחד, שמותר לו להרגיש את הפחד הזה. לתת לו לגיטימציה לפחדים שלו. ולתת לו להבין שאם הוא מפחד, זה נורמלי שהוא מפחד, מותר לפחד, וזה טוב שהוא מפחד. לא קרה כלום. לא קרה כלום. תפחד. מותר לך לפחד. מאוד מאוד חשוב לתת לילד, כמו שאמרתי קודם, עדיף שהוא ייקח את הפחד וינתב אותו למקום של פחד מהשם. זה פתרון. זה פתרון מאוד בריא, מאוד טוב. אם זה מצליח, אם הילד מצליח לעשות את זה. לפעמים ילד מקבל שיתוק מרוב פחד, והוא לא מצליח לעשות כלום. הוא פשוט משותק, הוא לא מצליח לעשות שום דבר. אבל אם אנחנו רוצים שהילד יבין את עצמו, זה מה שחשוב לנו, יבין את עצמו. אם הוא יבין את עצמו, אז אחרי שיעבור לו הפחד, הוא יחזור להיות נורמלי. אם הוא לא יבין את עצמו, גם אחרי שעובר לו המצב, הוא עלול להיות עוד לא מאוזן. הוא עלול להיות לא בסדר מבחינה נפשית. אם אני רוצה לשמור על הילד שהוא יהיה מאוזן מבחינה נפשית, אני חייב לתת לו הרגשה שהפחד הזה הוא דבר צודק, הוא דבר מוצדק, הוא דבר נורמלי ומותר שזה יהיה. מאוד מאוד חשוב לתת לילדים את ההרגשה מה אני עושה עם מה שאני מרגיש. אני לא יכול להישאר עם הרגשות בלי לדעת מה אני עושה עם מה שאני מרגיש. זה ההגדרה. כל מה שאני מרגיש, אני צריך לדעת מה לעשות איתם. וכשאני נותן לילד את הפתרון מה לעשות עם מה שאני מרגיש, נוסף לזה, כדאי לדבר עם ילדים שעדיין אדם יכול להתפלל, אדם יכול להגיד תהילים, אדם יכול לעשות משהו שיהיה לו זכויות, ואפילו אם הוא היה צריך לקרוא לו משהו, הוא יכול להינצל. אפילו אם צריך היה לקרוא לו משהו, הוא יכול להינצל אם הוא מעלה על עצמו זכויות. יש פה כל מיני שלבים, כל מיני דרגות בהתמודדות של ילדים. האמת היא שגם לאנשים מבוגרים זה קשה במצבים של סכנה. אבל הבעיה אצל ילדים יותר מאשר אצל מבוגרים, כמו שאמרתי, ילד, לפעמים הטראומה יכולה להמשיך ללוות אותו כל החיים. אדם מבוגר, אם יש לו באותו רגע פחד, הוא יוצא מזה, הוא חוזר לעצמו. ברוב המקרים. אצל ילד יש לפעמים סכנה שהוא לא יצליח לחזור לעצמו. לא תמיד ילד מצליח לחזור לעצמו. ולכן אנחנו צריכים לדאוג לו תמיד, זה לא רק מה קורה לו באותו רגע, אלא מה יהיה איתו בהמשך שלו. מה יהיה איתו עם ההמשך של הדוגמה. לפעמים ילד, בגלל שעבר דבר כזה, לא יכול אחר כך בשום אופן להיות בחושך. וזה בעיה. כי בבית מילא. אבל הוא הולך לישיבה, הולך לפנימיה, הולך לאיזה מקום. מה, הוא יכריח את חברי החדר, זה להשאיר אור בחדר בלילה. זאת אומרת, זה דברים לא פשוטים. דברים מסובכים. צריך תמיד לתת לילד ניתוב מה הוא עושה עם הרגשות שלו, מה הוא עושה עם הפחדים שלו, מה הוא עושה עם מה שעובר עליו, ברגע שאני נותן לו ניתוב, כבר עזרתי לו. החלק השני שאמרתי, לתת לו את הלגיטימציה. לתת לו הכשר שמה שהוא עושה זה נכון וטוב, ויהיה לו מזה תועלת. לתת לילד את הלגיטימציה ואת ההכשר. עכשיו נעבור למצב שלישי. מה קורה אם יש מישהו שהילד מכיר והוא נפצע, הוא נפגע במלחמה. פתאום הוא שומע על מישהו שהוא פצוע או הרוג או משהו מהזה, וזה מישהו שהילד מכיר אותו. בדרך כלל כשילד מכיר את המישהו הזה, אז הפחדים של הילד מקבלים העצמה מאוד מאוד גדולה. זה לא נשאר בלרחם על השני שקרה לו, אלא זה נשאר בלהרגיש שהסיכויים שזה יקרה לי יותר גבוהים. זאת אומרת, אם זה בא לאנשים שאני מכיר, אנשים שקרובים אליי, אז זה מגדיל את הסיכויים שזה גם יכול לקרות לי. זה כאילו, זה כבר לא משהו מהרי הררת, זה כבר משהו מפה, זה ההגדרה. זה לא משהו מהרי הררת, זה כבר משהו מפה, הנה, אצלי זה קורה, אצל החברים שלי, אצל המכרים שלי, אצל משפחה שלי, לא יודע איך לקרוא לזה, מה קרה שם, אבל... אז צריך להסביר לילד בצורה מאוד חזקה את היסוד שבאמת לקבל את ההבנה שהכל בידי שמיים ואין קשר בין אדם לאדם, ואם לאדם אחד זה קורה, אין שום סיבה שזה יקרה לאדם השני, אין לזה שום קשר. היה בניין למטסדוף שתוך תקופה קצרה של כמה חודשים מתו באותו בניין 4 נשים צעירות. 4 נשים צעירות באותו בניין מתו בתוך איזה חצי שנה במטסדוף פעם, לפני כמה שנים. והדיירים הלכו לרב אלישיב לשאול אותם איזה תיקון הם צריכים לעשות שבבניין שלהם מתו 4 נשים צעירות. אבל ישיב אמר, אני לא מבין את השאלה שלכם. מי אמר שיש קשר? כל אחד, מה שקרה לה, זה קרה לה מהקדוש ברוך הוא. מי אמר שיש קשר בין זאת לזאת? אלא מה? התכונה של האנשים, שאם זה קרוב אליי, אני נכנס לפחדים. ישיב אמר שזה שטויות, מה שאתה צריך לעשות, אם מתו בעיר אחרת, אתה צריך לעשות אם מתו בבניין, בחדר המדרגות שלך, זה אותו דבר. אין פה משהו, אין פה משהו באמת שצריך תיקון לבניין, שמתו 4 נשים צעירות בכניסה שלנו. הוא אומר, זה לא נכון, אין דבר כזה. אין דבר כזה. כל אחד מה שקדוש ברוך הוא רשם לו, כתוב אחד מבני חבורה שמת, ידאג כל החבורה. אבל זה משהו אחר. חבורה זה נקרא אנשים שמחוברים רוחנית, שעובדים יחד, מחוברים יחד, עושים דברים ביחד. אז הם חבורה, אז יש להם זכות של ציבור, אין לתו ואין למותיו. יש מושג של ציבור. יש זכויות של ציבור. אדם שייך לציבור מסוים, לפעמים מגיע שיקרה לו משהו, אבל בגלל שבתוך הציבור הזה זה לא יקרה לו. זאת אומרת, הציבור גם כן, כשאדם שייך לציבור הזה, הציבור מגן עליו. אבל ילד לא יכול את כל ההבנה הזאת להבין עד הסוף. אבל צריך להסביר לילד שהוא לא צריך לקשר אנשים שהוא מכיר, הוא יודע או זה, הוא לא צריך לקשר שזה יקרה גם לי. כי אם הילד יחיה בפחדים שאולי זה יקרה לי, זה הכי גרוע. זה הכי גרוע. אז הילד הזה חי בלי מנוחת הנפש, אין לו ריכוז בלימודים, אין לו ריכוז בתפילה, אין לו, לא טוב לו, לא טוב לו, ישן טוב בלילות, זה מצב מסוכן. ילד חשוב שיהיה לו מנוחת הנפש, והפחדים של מלחמות ופציעות והרוגים וכל זה, הם מאוד מאוד מייצרים כל מיני דמיונות אצל ילדים ומייצרים פחדים, ולפעמים הילד לא משתחרר מזה. לכן חשוב לדבר איתם גם על נושא של אמונה וביטחון, כדי שילד לא יסחוב איתו הלאה את כל הסוג הזה של הפחדים. תודה רבה.